שלום לכל הצופים. בשיחתנו היום נדבר קצת על אהבת ישראל. אבל אני לא מתכוון על אהבת ישראל הרגילה שרגילים לדבר בה. אני רוצה היום לטעון שהציונות חידשה והחזירה לנו את מצוות אהבת ישראל האמיתית והשלמה. אני יודע שכשאני אומר את הדברים האלה, הרבה מרימים גבה. מה הקשר בין הציונות, שיבת עם ישראל לארצו, לבין אהבת ישראל? הרי לכאורה אהבת ישראל הייתה לנו גם ב-2000 שנות גלות. וכי יהודי לא אהב את חברו, אדם לא אהב את אשתו, את ילדיו, את העיירה שלו, את הקהילה שלו. מה הכוונה שהציונות והחזרה שלנו לארץ אחרי 2000 שנה החזירה לנו גם את המצווה הזאת שנקראת אהבת ישראל? ואני רוצה לומר שיש אהבת ישראל ויש אהבת ישראל. יש אהבת ישראל שבאמת היא אהבה שהיא קיימת גם בגלות ובכל מצב, והיא חשובה מאוד. זו אהבה פרטית, אהבה בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, אני דואג לו, אני רוצה בטובתה, אני אשתדל לקדם אותם. זה בהחלט דבר מאוד מאוד חשוב. אבל אם נחשוב על זה, כמה אנשים אדם יכול בצורה כזאת לאהוב? עם כמה הוא נפגש בכלל? כמה אנשים אדם בא במגע שהוא יכול לחשוב עליהם, יכול לדאוג להם, יכול באמת להסיק את מחשבתו בהם? את רוב רובם של האנשים הוא לא היינו מכיר, הוא לא יבוא איתם במגע אף פעם. יש אהבה אחרת, וזה אהבה שלי לעם שלי, אהבת האומה. אהבת ישראל פירושו אהבת עם ישראל. יש אהבת הפרטים, וזה חשוב מאוד. וזה דבר שהיה קיים מאז ומעולם. אבל אהבה לעם שלי זו אהבה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מקיפה. במשך 2000 שנות גלות לא נזקקנו לאהבה הזאת. היא לא הייתה קיימת בנו. במשך 2000 שנות גלות אנשים חיו כאנשים פרטיים. אז הם דאגו לעצמם, דאגו למשפחה שלהם. עם מבט אולי קצת יותר רחב, הם הסתכלו על העיירה שלהם, על הקהילה שלהם. אבל לא היו חיים אמיתיים של אהבת העם. לא הופענו על במת ההיסטוריה כעם. אנחנו הופענו על במת היסטוריה כיחידים. ולא היה את הפלטפורמה, את מציאות החיים שבכלל יכולה לבוא לידי ביטוי. אותו רצון להיטיב, לעזור, לסייע, מלבד כמובן תפילות שאסור לזלזל בהם. פתאום מתעוררים. פתאום יהודים באים ואומרים, אני רוצה לדאוג לעם שלי. אני רוצה להיטיב לעם שלי. אני חושב על העם שלי כולו. ולכן אני רוצה להקים מדינה בארץ ישראל. אני רוצה שכל העם היהודי יוכל לחזור. לחיות כעם, לתפקד כעם, להיות סוף כל סוף באמת בסירה אחת. הרוח הזאת, הרוח הגדולה של אהבת ישראל הגדולה, לא אהבת יהודי מישראל, אלא אהבת עם ישראל, היא לא הייתה קיימת שנים רבות. וההתעוררות הזאת, שחלקה הייתה מודעת, וחלקה היא התעוררות פנימית שאנשים לא יכלו להסביר מה פתאום, מה קרה. למה עד לפני 10 שנים לא חשבתם להתעורר ולדחוף את עם ישראל חזרה לארצו? למה אתם לא פעלים בעולם להכיר במדינת ישראל? למה אתם לא הולכים ומייבשים ביצות? אי אפשר להבין את הדברים האלה. אבל רוח השם דחפה ציבור גדול לבוא ולצעוק בראש כל חוצות. אנחנו אוהבים את העם שלנו ואנחנו רוצים לדאוג לעם שלנו כעם. והדבר מתבטא בכל מישורי החיים. כמובן בראש ובראשונה בצבא, במוכנות למסור נפש כפשוטו, להילחם. למה אתה הורג את עצמך בשבילה? לך תגור במקום אחר ותחיה את חייך בשקט. אבל אני אומר לעצמי, אני חי למען העם שלי, אני אוהב אותו, אני דואג לו. וזה נמשך לאורך כל מערכת החיים שלנו. כלכלה, חברה, הדרישה לצדק חברתי, הדאגה לרווחה, לעם ישראל, לא צדקה פה וצדקה שם, לפלוני אלמוני, אלא בריאה של אומה. איך אני דואג שכל עם ישראל יש לו מה לאכול? איך אני דואג שלכל עם ישראל יש קורת גג לישון תחתיה? וזה בכלכלה, וזה בחברה, וזה בצדק. כל הדברים האלה התאספו פה בעם ישראל מאז קום המדינה ואולי קצת לפניה. וזה הכוונתי הייתה שהציונות חידשה, תהליך שיבת ציון חידש ורומם את המצווה הזאת של אהבת ישראל למדרגה השלמה יותר, המלאה יותר, שהיא אהבת האומה כולה. רגע, אני יודע. כבר רבים שואלים אותי, אני חש בזה דרך המסך, שואלים אותי, אבל אנחנו מסתכלים סביבנו ואנחנו רואים הרבה מלחמות, הרבה ויכוחים, הרבה דיבורים לא יפים אחד כלפי השני. על איזו אהבה אתה מדבר? אולי אפילו במידה מסוימת, החזרה והשיבה לארץ יצרה הרבה יותר מלחמות, הרבה יותר מאבקים בתוכנו פנימה. מי שולט במדינה? מי מנהיג את המדינה? האם שבת נראית ככה במדינה או שבת נראית אחרת במדינה? לכאורה יש פה דבר שנראה אולי ההפך מאהבת ישראל. ההפך מהתהליך שתיארתי, שאלפיים שנות גלות כל אחד דואג לעצמו, ופתאום אנחנו נמצאים באיזה מצב שבו אהבת ישראל מתעוררת לדאוג לעם כולו, אבל נראה על פני השטח שאולי הדברים הם לא כאלה. אז שני דברים חשוב לשים לב עליהם בהקשר לשאלה הזאת. הדבר הראשון, שבזמנים הקשים, עם כל המאבקים, עם כל המילים הקשות שמושלכות אחד כלפי השני, בזמנים קשים כולם מתאחדים. בזמנים הקשים כולם כאחד עומדים מול האויב, האויב הזה, האויב אחר. אני חושב שזה מלמד הרבה. זה מלמד קודם כל שהוויכוחים האלה והחידוד חרבות אחד כלפי השני הוא לא נובע מחוסר אהבה. כי אחרת מדוע בשעה קשה כל כך, פתאום כולם מתאחדים. ולא משנה אם השעה הקשה היא מלחמה שאנחנו כולנו יוצאים יחד, וזה לא משנה אם שעה קשה זה שחס וחלילה היה איזה פיגוע באזור כזה או אזור אחר שאני מתנגד לו, אבל אני כל כך מזדהה וכל כך כואב את כאבו וכל כך רוצה לסייע לו. אז זו הערה ראשונה. אבל הערה השנייה, והיא חשובה מאוד להבין אותה. הרב צבי יהודה קוק היה אומר ששנאה זו תחילת אהבה. קודם בדרך של חידוד, האלף איי שמסיימות את המילה שנאה, הם האלף איי שמתחילות את האהבה. אבל כוונתו העמוקה הייתה לומר לנו, שכשאני רואה שיש שנאה, כשאני רואה שמחדדים חרבות אחד כלפי השני, אני יכול להבין שמתחת לפני השטח עומדת אהבה. כי למה אני שונא אותך? אני יכול לבוז לך, אני יכול להתעלם ממך, אבל למה אני שונא אותך? למה אני לא אומר, טוב, יש לך את הדעות הלא ישרות שלך, יש לך דעות מעוותות, תחיה עימם. מכיוון שאני אוהב אותך, מכיוון שאני דואג לך, רק אני כרגע חושב שהדאגה לך זה שתחשוב כמוני. ואם אתה לא חושב כמוני, אתה הורס הכל, אתה מקלקל הכל. ולכן כלפי חוץ, אנחנו רואים הרבה מריבות, הרבה מחלוקות, יותר ממה שראינו בגלות אולי. אני לא יודע, אבל אולי יותר אפילו ממה שראינו בגלות. והם נמצאים פה במסיביות, הם נמצאים פה תדירות גבוהה מאוד המחלוקות האלה. אבל למה? בגלל שאנחנו בסירה אחת. בגלל שאני רוצה שהסירה תהיה שלמה. בגלל שאני רוצה שהסירה לא תטבע, אז אני מרגיש אחריות יותר כבדה. אז אם אין לי עדיין בשלות נכונה, האחריות הזאת מובילה לוויכוחים, לעצבנות, למרירות אחת כלפי השני. כי אם אתה לא עושה כמו שאני חושב, חס וחלילה תטביע את הספינה. אם לא הייתי חושב שאנחנו נמצאים באותה ספינה, תעשה מה שאתה רוצה. אם לא הייתי חושב שאנחנו נמצאים באותה ספינה, לא הייתי מראה לך שום רגשות סימפטיים, אוהבים, במצבים קשים. אבל דווקא שיבת אהבת ישראל, דווקא החזרה לארץ ישראל והחזרה שלנו לתפקד כעם, שבאמת הצמיחה והופיע שוב את אהבת ישראל, היא שמביאה למריבות יותר. אולי אם אני רוצה לקרב אלינו קצת את ההבנה, הייתי אומר, במשפחה יש יותר מריבות מאשר בין חברים. למה? הרי משפחה זה מקום של שיא האהבה. המשפחה זה המקום הכי חם מבחינתי. למה באמת במשפחות יש גם הרבה חום, גם הרבה אהבה, אבל גם הרבה שנאה, לא שנאה. הרבה ויכוחים, הרבה מריבות, הרבה חיכוכים, לא מעט. בין בני זוג, בין ילדים להורים, בין ילדים בינם לבין עצמם. אני חושב שזוהי הסיבה. במקום שיש קשר עמוק, קשר חזק, במקום שהאהבה היא כל כך עמוקה, שם גם עלולה להיווצר איזה הקפדה יתרה, איזה דרישה יתרה. אני כל כך אוהב אותך, אני כל כך דואג לך, אז אם נראה בעיניי שאתה סוטה מן הדרך, אני את כל כולי אתן שם, ואני אלחם נגד זה. אם לא הייתי מרגיש כלפיך רגשות אהבה, אם לא הייתי מרגיש כלפיך איזה קרבה גדולה, הייתי אומר, איך אומרים היום, תדפוק את הראש בקיר. או כשהייתי נער היינו אומרים, זה זבשך, זו בעיה שלך. לכן אסור לנו להיות מוטעים ומתבלבלים. הרי מצד אחד אנחנו רואים, אנחנו חיים כעם, ודורשים צדק חברתי, ודורשים רווחה חברתית, ואנחנו נלחמים במלחמות אחד למען כולם. אנחנו רואים את הצד האחדותי הזה, אנחנו רואים את הצד של דאגה אחד לשני, שהיא תוצאה של אהבה, של קרבה גדולה. אסור לנו להתבלבל מהמראה השני שהוא קיים לצערנו. מראה שאנחנו צריכים לדעת איך להתגבר, איך לשפר את המראה הזה. אותו מראה של ויכוחים, אותו מראה של הקצנה אחד כלפי השני. אבל דווקא הקצנה, הצורך שלי להקצין, הצורך שלי לחדד את הוויכוח, הוא תוצאה פנימית של אהבה. אני כל כך רוצה שתתקרב אליי. אני כל כך רוצה שנהיה, נרגיש בספינה אחת. קשה לי כרגע לסבול את איך שאתה נראה, איך שאתה מתנהג. עם הקושי הזה צריך להתמודד. אבל הוא קושי שכל כולו הוא תוצאה של אהבת ישראל, במובן לא אהבה פרטית לפלוני אלמוני, אלא אהבת עם ישראל. אני אוהב את העם שלי. ואני רוצה לקדם אותו ואני רוצה לתרום לו. לכן, יש אהבת ישראל במובן הפשוט של המילה, אהבה של אדם לחברו, איש לאשתו, אדם לילדיו. זוהי אהבה וחיבור מאוד חשובים, אהבת ישראל. אבל אהבת ישראל השלמה והגדולה והיסודית שלנו, היא אהבה שלי לעם ישראל, לישראל כאומה. ואני חפץ בטובת האומה שלי, ואני רוצה לקדם אותה, ואני מוכן להילחם למענה, את זה חידשה הציונות. את זה חידש הקדוש ברוך הוא באותה התעוררות של שיבת עם ישראל לארצו, שבמשך 2000 שנה, אותה אהבה גדולה, אותה אהבת האומה, אותה יכולת לדאוג לאומה, להילחם ולהתווכח בשביל העם כולו, לא היו אפשריים, הם לא היו בתחום חיינו. היום, ברוך השם, זכינו. זכינו ואנחנו מסוגלים להגיע לאהבת ישראל גדולה, ואנחנו זקוקים ללמוד איך האהבה הזאת מאירה ומביאה אותנו גם לדו-שיח אחר בדברים שאנחנו חלוקים עליהם. שלום ונתראה בהמשך.